אנחנו בדף ח' עמוד ב' ממשיכים לעסוק בנושא של גבייה מקרקעות משועבדות. אין מישהו שהיה חייב כסף, מכר את הקרקעות שלו וקונה, ועכשיו בעצם הקונה, בעל שיש לו את הקרקע המשועבדת, יש לו אחריות, צריך לשלם. מצבים שונים בנושא הזה. אמר רבא, ראובן שמכר כל שדותיו לשמעון, והלך שמעון מכר שדה אחת ללוי. בא בעל חוב של ראובן ובא אל ראובן, וראובן אומר, מצטער, אין לי קרקעות, מכרתי את כל הקרקעות שלי. חלק מהקרקעות נמצאים אצל שמעון וקרקע אחת נמצאת אצל לוי. רצה הבעל חוב מזה גובה, משמעון רצה מזה גובה, הוא יכול לבחור או שמעון או לוי. ולא אמרן אלא דזבן בנונית. כשלוי קנה, קונה השני קנה בנונית, אז בעל חוב, כיוון שדינו בבנוני, אז לכן הוא יכול לגבות או משמעון או מלוי. אבל אם הקונה לוי קנה עידית וזיבורית והשאיר את הבנונית בידיים של שמעון, אז הבעל חוב לא יכול לגבות מלוי. ואמר לו, אומר לוי, אני לא סתם עשיתי את זה, לא יחידי, כי אני ידעתי בדיוק מה אני עושה. אני קניתי מראובן ושמעון, לוי אמר, קניתי משמעון את העידית ואת הזיבורית, את הבינונית, שזה הדין של בעל חוב, השארתי בכוונה אצל שמעון. זבני עידית וזיבורית, הרדה לא חזי עליך, אתה בעל חוב לא אמור לקבל לא עידית ולא זיבורית. ואפילו זבה בינונית, גם אם לוי קנה בינונית, לא אמרן עדי לא שיער בינונית חוותי, כשהוא לא השאיר בינונית אצל שמעון. זה לא מצי אמר לו, אני הלכתי לך מקום לגבי שמעון. אבל אם לוי קנה בינונית, אבל הוא דאג לראות ששמעון נשאר עם בינונית, שיער בינונית לחוותי כבי שמעון, גם כן אומר לוי, אתה לא תגבה ממני. לא תגבה. דמצי אמר לו, אני בכוונה תכננתי את זה, הנחתי לך מקום לגבות ממנו. אז כל פעם שהקונה השני יכול לטעון שיש קרקע ראויה לגביע אצל הקונה הראשון, הבעל חוב הולך לקונה הראשון. דין נוסף. אמר אביי, ראובן מכר שדה לשמעון באחריות. זאת אומרת, אם קורה משהו, אני, תבוא אליי, אני אחראי. מכר באחריות. טוב. בא הבעל חוב של ראובן, וטרף משמעון, לקח משמעון את הקרקע. אז עכשיו שמעון הולך לראובן, אומר, מחר אחריות, תביא. בא ראובן, אומר, מה זאת אומרת? למה הוא לקח לך את הקרקע? בכלל, אני לא חייב לו כסף, וזה. דינה הוא, יכול ראובן, אז אל ראובן, ומשתענידה בעדי. יכול ראובן לתבוע את הבעל חוב לדין ולהתווכח איתו. הוא לא יכול הבעל חוב להגיד לראובן, סליחה, אני לא מכיר אותך, אני לקחתי קרקע משמעון. הוא לא יכול להגיד את זה. למה? כי בסוף ראובן הוא גם בעל אינטרס, כי הוא לקח אחריות. אז כיוון שראובן לקח אחריות, הוא בעל אינטרס בדבר, אז הוא יודע ששמעון יבוא אליו עכשיו בטענות, אז הוא הופך להיות חלק מהעניין, אז אתה לא יכול להגיד לו, אתה לא צד. כן, הרי אם אני, כדי לתבוע מישהו לדין, אתה צריך להוכיח שאתה צד בעסק, שיש לך פה עניין. לא מצי אמר ללאו בעל דברים דידיית, לא יכול הבעל חוב להגיד לראובן, אתה לא צד. זה אמר לי, אם אפקט מיני, כשאתה מוציא את הקרקע עכשיו משמעון, עליי הדר, הוא חוזר עליי. איק אדם ראי, יש אומרים, אפילו אם זה יהיה שלא באחריות, אפילו ראובן מחר קרקע בלי אחריות לשמעון, ומגיע הבעל חוב של ראובן וגובה משמעון, ראובן יכול להתווכח עם הבעל חוב בבית דין. למה? ואמר לי, לא ניחה להתאהב את שמעון, תרעומת עליי. שמעון עכשיו ייכס עליי. נכון שאין לי אחריות, אבל זה בדיוק מה שהוא יתעצבן עליי, הוא לא ידבר איתי יותר, לא נהיה חברים, לא נוכל לעשות עסקים בעתיד. אז זה הופך אותי צד בעסק. זאת אומרת, יש פה חידוש חשוב, שבשביל להיות צד בתביעה, בשביל לתבוע בבית דין, מספיק שיש לך אינטרס עקיף, לא ישיר. מישהו ייכס עליי, היחסים הכלכליים בינינו ייפגעו, זה כבר הופך אותך להיות צד בעניין, שאתה יכול עכשיו, זה עילה להציג תביעה ולהגיד אני חלק מהעניין, אני חלק מהדין.
מה הצד השני? מה הציפייה? יש פה בעל חוב, ראובן חייב לו כסף.
רגע, אני טוען שאתה לא חייב. אני חושב שהשטר לא מדויק, אני שילמתי חלק, אין לי מושג מה. יש לי, אני רוצה להתווכח איתך. על התביעה, על החוב. אז הוא לא יכול להגיד, סליחה, אני באתי לקחת קרקע. סליחה, כל זה, רגע, רגע. בוא. אני פה.
גופו של עניין.
כן. דין נוסף. אמר אביי, ראובן מחר שדה לשמעון שלא באחריות. בלי אחריות. ויצאו עליה הסיקים. היו אנשים שטענו שבכלל הקרקע לא של ראובן. ראובן מחר את הדירה לשמעון, ובא עכשיו מישהו וטוען, בכלל זה רשום בטאבו עליי, זה לא של ראובן הקרקע, זה שלי. והוא בכלל מחר דבר שלא שלו. עד שלא החזיק בה, כל עוד שמעון לא החזיק בקרקע, הוא יכול לברוח בזמן, שמעון. יכול לחזור בו, ולהגיד, סליחה, אני לא רוצה את הקרקע הזאת, להתראות, יש פה בעיות. מי שהחזיק בה, שמעון, הוא כבר לא יכול לחזור בו. כבר לא יכול שמעון להתחרט, להגיד, מה מכרת לי? מה הייתה, מה? ואמר לך, הייתה דקטרי, סברת וקיבלת. ברגע שקיבלת על עצמך, בלי אחריות, אני אמרתי לך, החוזה בלי אחריות, לקחת סיכון. אמרתי לך מראש, אני מוכר לך בלי אחריות. לקחת על עצמך מה שקוראים אצלנו חתול בסק. זה נקרא, בזמן, בלשון המורים, חייטה דקטרי. סק קשור מלא רוח. זה מקור הביטוי חתול בסק, או רוח בסק, יותר נכון. לקחת בלי אחריות, לקחת סיכון, החזקת בקרקע, עכשיו אתה צריך להתמודד עם התביעות על הקרקע הזאת וכו'. מה זה נקרא חזקה? ממתה וחזקה? יחידה היא שמצרי, שהוא עבד בגינה, זאת אומרת, התחיל לעבוד על הקרקע, או שהוא עשה שם איזה שיפוץ, ודווקא שלא באחריות. אבל באחריות, לא. כמובן שאם הייתה אחריות, אתה לא יכול לברוח, אתה לא יכול להתחמק. ראובן, אתה מכר את הקרקע, דירה באחריות, ואתה דירה שהיא לא שלך, ודאי אתה תצטרך לתת את הדין ולברר את העניין הזה. יש אומרים, לא נכון. אפילו באחריות נמי. גם באחריות, אם שמעון כבר עשה פעולת חזקה, ראובן יכול ללכת. ואמר לי, אך ויתרפך, ואשלם לך. אני לא רוצה, אני לא בעסק. יהיו לך בעיות כלכליות, אתה תפסיד כסף, תגיעו אליי אחר כך. אבל אני לא עכשיו צריך לריב את הרול הריבי משפטי על הממד של הקרקע. זה עניין שלך, זה קרקע שלך. יש מישהו שרב איתך על הקרקע, תריב איתו. אם תפסיד כסף, תבוא אליי. נקודה.
אז אחי תרפך, תראה לי שבאמת
תראה לי מה
סיימת את כל הדברים.
לא, מה אתה צריך לשלם? מה בסוף חובת התשלום שלך? כמה הפסדת? אנחנו חוזרים חזרה לנושא שבו עסקנו בתחילת הדיון, וזה תשלומי נזיקין. התגלגלנו מתשלומי נזיקין לתשלומי קרקעות במיטב, ואז התחלנו בכלל על כל נושא של שעבוד קרקעות. אבל אם נחזור חזרה לנזיקין, אמרנו שבתשלומי נזיקין ישנם שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לשלם כסף, ואמרנו או כסף או שווה כסף. אפשר לשלם בנזיקין, אנחנו לטובת המזיק, יכול לשלם או כסף או כל מיטלטלים. יכול להביא המזיק, המזיק יכול לשלם לנזק, להביא לו ארגז קלמנטינות. אני יודע, איך תסתדר עם זה. אבל אם הוא נותן לו קרקע, הוא חייב להביא לו עידית, מיטב. רבונה אמר, או כסף או מיטב. רבונה טוען, אני לא חושב שאפשר לתת מיטלטלים, שווה כסף. או ממש כסף, או קרקע. לא נכון, אומר רבונה, רב נחמן. הייתי ברב נחמן לרבונה. מפורש כתוב, ישוב לרבו, שווה כסף. מה אתה אומר שרק או כסף או קרקע? לא נכון. גם מטלטלים, כל שווה כסף אפשר. נכון, נגיד לי, יש לי, אני יודע, יש לי 10-20 כיסאות שאני לא צריך אותם, פלסטיק כאלו, אני יכול לתת לך אותם. המאזיק, כשעברתי לך את המכונית, אני נותן לך 20 כיסאות שאני לא צריך אותם, תסתדר. תמכור אותם בשוק של המשומשים, תפצה את עצמך. הכל, אני יכול לשלם איך שבא לי.
זה כיסאות
קיצוני, כי או שאם הוא מקבל קרקע זה ידיד, זה מקבל את הדבר הכי טוב שהוא מיד יכול
למעשה אותו, למה. ואם הוא לא, מקבל... הסברנו למה. כי קרקע, אתה לא יכול להעביר למקום אחר. מטלטלים, אני יכול לעשות סקר שוק, ולראות איפה אני יכול למכור. יגידו לי, עכשיו בטורקיה יש מחסור בכיסאות, אז אני אעשה עסקה עם טורקים. אבל קרקע, אני לא יכול למכור קרקעות, לא יכול להעביר, לא יכול להעביר קרקע למקום אחר. זה חייב להיות עכשיו עידית שהיא ניתנת למחירה מהירה. אפילו סובין, אוכל של פרות. הגמרא יגיד רבונה, אחרי מעסקינן בדלייטלי. אין לו כסף ואין לו קרקע. רבונה, פה אני מסכים איתך, שאם בן אדם אין לו כלום, אז אין לו כלום, ברור שיש, ישלם מה שיש. הגמרא דלייטלי פשיט, שזה צריך פסוק. מה עודתם? הייתי אומר, אמרים לי לזיל טרח זבין, והייתי לכסף. הייתי אומר, היינו אומרים שהיינו מחייבים את המזיק, לקחת את המטלטלים, למכור אותם בעצמו, ולהביא לניזק כסף מזומן. כמה שמלן שלו. אז יש פה אם כן ויכוח, האם כל התשלום של מטלטלים הוא רק אפשרות אחרונה כשאין כסף וקרקעות, או שלכתחילה. אני יכול לשלם במיטלטלים. מחלוקת בין רב נחמן לרב הונא. אמר רב אסי, כספים הרי הן כקרקע. למה הלכתה? למה משמעות המשפט הזה? אם הלילן ניתב שאפשר לשלם כסף או קרקע, היינו רב הונא, כבר רב הונא אמר את זה. אלא זה בא לומר לשני אחים. יש שני אחים שחלקו ביניהם את הירושה. נטל אחד קרקע, ואחד את הכספים, חצי חצי. בא בעל החוב של אבא שלהם ולקח את כל הקרקע. אז זה לא פייר, כי בעצם שניהם היו צריכים לשלם את החוב. אז אילי מגיע זה שגבו ממנו את הקרקע, ושקיל פלגה בכספים ועדי, אומר לו תביא עכשיו חצי מהכסף, לקחו את כל הקרקע, עכשיו נשארנו רק עם הכסף. זה לא פייר שרק כל הכסף אצלך, גם אתה היית צריך לשלם את החוב, תביא חצי מהכסף. כלומר, פשיטה. היי ברה והי לא ברה. מה, הוא ילד בן שלו והוא לא בן שלו? ברור. כדאמרי, יש אומרים, עד רבה, לאידך גיסא. דאמר ללאח ישק לכספים. אומר, נכון שאני לקחתי כספים ואתה את הקרקע, ובא לחוק ומקע את הקרקע, אבל אל תגיד שזה לא פייר כל כך. אני לקחתי סיכון. אתה לא לקחת סיכון. לגנוב קרקע קשה מאוד. כספים אפשר לגנוב. אז אני אמנם לקחתי את הכספים ואתה את הקרקע, ולכאורה כשבא בעל חוב לקח את הקרקע, אבל אני לקחתי אימור. אם מגן ואי, לא משתלם לך. אם היו גונבים לי את הכסף, לא הייתי בא אליך. הוא אומר, תביא חצי מהקרקע. אכלתי אותה. אם הייתי מביא לי כסף ומישהו היה פורץ לי לבית, לוקח לי את הכסף, לא, אין מה לעשות, הייתי מפסיד. ואתה שקלת הרע. והסיכון שאתה לקחת זה שאם יבוא בעל חוב ויגבה מהקרקע, אז אני לא אפצה אותך. אז אנחנו כל אחד לקח סיכון, אז למה שאני אשלם לך עכשיו? אם יתרפה לא משתלם לך מידי מיני. ככה טענת הגמרא. אז זה לא ברור מה מי צודק. אבל יש מקרה אחר. שני אחים שחלקו, הוא בא בעל חוב ונתן חלקו של אחד מהם, חלקו הכל, זה גם קרקע, גם כספים, הכל. ואז, כיוון שהוא בא לגבות מאחד, יכול השני, צריך השני לפצות אותו. לגמרא, כבר אמרת את זה רבה, שיחת הזימה. ואיתמר, האחים שחלקו, הוא בא בלחוב ונתן חלקו של אחד מהם. רב אמר, בטלה מחלוקת. זאת אומרת, מה שנשאר עכשיו, הם צריכים לחלוק מחדש. ושמואל אמר, ויתר, פסדת. מי שלקחו ממנו, זה המזל שלו. פסיד. חלקנו את הרכוש, מה לעשות שבעל חוב נטפל אל אחד מהם, זה המזל שלו, אין מה לעשות. רב אסי אמר, נוטל רביע בקרקע ורביע במעות. זאת אומרת, הוא צריך לתת לו רבע מהחלק שלו. זאת אומרת, חצי ממה שיש לו.
מה ההבדל בין זה לרב?
או קרקע או מעות. זאת אומרת, לפי רב, מתחילים הכל מהתחלה. חלקים את הכל מהתחלה, כאילו לא היה שום דבר, עכשיו את כל מה שנשאר שם חולקים.
אבל בפועל זה מה שיצא, שהוא יקבל רבע, הוא יקבל רבע.
לא דווקא, אפשר, לא או קרקע או מאוד, יכול לקבל כל מיני דברים.
הרב, בסיפור הקודם זה דינה דגמרה, או שזה סתם סיפור שהיה?
לא, דינה דגמרה.
שהדגמרה קיבלה שהוא יכול לבוא בית...
מתלבטת, הוא אומר שיש סברה לכאן וסברה לכאן, היא לא מכריע. אבל לא, הסברה זה סברה אחת. הסברה השנייה היא סוג שכל אחד לקח על עצמו איזשהו סיכון. בזמן שחילקנו, אז כל אחד לקח על עצמו סיכון מסוים, אז אנחנו שווים. יש סיכון כזה ויש סיכון כזה. אז כאילו, נכון, זה המחיר. אני הייתי יכול לשלם מחיר, וגם אתה יכול לשלם מחיר.
זה לא סיכון,
נכון,
זה מראש. מה שאתה חייב?
זה סיכון שונה, נכון, אבל זה סיכון.
זה סיכון שיכול לבוא
מישהו ולגנוב.
או סיכון שמישהו יבוא ולגנוב.
רב אמר בטלה מחלוקת. כסבה ערכים שחלקו, כי יורשים אהבו. בעצם האחריות נשארה על שניהם. הם צריכים לשלם ביחד את החוב של אבא שלהם. וכיוון שהם שילמו את החוב של אבא, אחד שילם, אז הם צריכים עכשיו לחלק את הכל מההתחלה. שמואל אומר, לא נכון. האחים שחלקו, זהו, נגמר. ברגע שהם חלקו, הם כבר לא מכירים אחד את השני. נפרדו דרכיהם, הם כמו לקוחות, כמו סתם אנשים שנתקנו אחד מהשני, כמו לוקח שלא כך, אבל בעלי אחריות. נפרדו דרכנו, אין לנו שום קשר בין שני האחים עכשיו, אין שום אחריות הדדית, ובעל חוב בא לאחד וגבה, בעיה שלו. אני אין אחריות עליך, עשינו חלוקה, זה המזל שלך, תסתדר. רב אסי אומר, נוטל רביע בקרקע ורביע במות. הוא לא לוקח, לא יכול לשים חלוקה מחדש, אלא לוקח רביעית מהחלק שלו. לא חצי, רבע. כי מספק לי, יש לו ספק. בצד אחד זה כיורשים, ואז הוא אמור לקבל חצי. או אולי זה לקוחות, והוא לא אמור לקבל כלום. כיוון שיש ספק בין חצי לאפס, אז הפשרה, רבע. נוטל רביע או רביע בקרקע או רביע במאות. אז באיזה מובן רב אסי רוצה לומר שכספים הרי הם כקרקע? לעניין מיטב, טוב, אז אמרת, זה רבונה, זה בדיוק מה שרבונה אמר, שכספים זה תשלום נזיקין מצוין, כמו מיטב קרקע. צריך לומר, אימא, וכן אמר רב אסי. באמת, אין פה שום חידוש, אלא הסכמה. רב אסי מסכים לרבונה, שבתשלומי נזיקין, או לשלם כסף, או לשלם קרקע. דרך אגב, היות והבאנו ממרה של רבונה, אז הם מביאים ממרה נוספת של רבונה, שאומנם היא לא קשורה לדיני נזיקין, אבל היא קשורה לכסף. אז מביאים פה עוד ממרה של רבונה שקשורה לכסף, שהיא מאוד מאוד חשובה, זאת אומרת, היא אומנם לא בהלכות נזיקין, אבל יש לה השלכות על קיום מצוות. אמר רבי זר, אמר רבונה, במצווה עד שליש, שאדם צריך להוציא כסף על מצווה, הוא צריך להוסיף עד שליש מהמחיר, להוסיף עוד 33% בשביל המצווה. מהי שליש? איזה שליש? הנה מה שליש ביתו. זאת אומרת, נגיד, אומרים לאדם לקנות לו, צריך לקנות לולב, אומר רש"י, והוא אומר, כמה עולה הלולב? הלולב הזה 100,000 שקל. כל הבית שלי והחסכונות שלי וכל כל מה שיש לי בחיים זה 300,000 שקל. אז אתה צריך לתת 100,000 שקל בשביל למכור את הבית, תיפטר מהחסכונות, ועד שליש אתה צריך שליש מהנכסים לתת בשביל לקנות לולב. זאת אומרת, הגמרא, זהו. אז 100,000 שקל הלולב, 100,000 שקל האתרוג, 100,000 שקל ההדסים, נכון?
כל המצוות.
שלוש מצוות.
לא, אבל זה צריך לחלק כל פעם חדש.
טוב, בסדר. 100,000 שקל לארבעת המינים. סיימתי את כל הזה. אחר כך נרות חנוכה, הלך לי עוד 100,000 שקל. אחר כך אני צריך להיות, לא יודע מה, תפילין. קיצור, אני תוך כמה חודשים זהו, נגמר לי כל הרכוש, זה מה שהתורה רוצה. התרמל את לה את המצוות הלטב לכול לביתי. אלא מסביר, זה, לא, זה לא הכוונה. נושא הכוונה, עידור מצווה. כמה אדם צריך להוסיף מעל המחיר הממוצע בשוק בשביל העידור? אתה יכול לקנות את רוק כשר ב-30 שקל. אפשר. יש את רוק כשר ב-30 שקל. את רוק מהודר יעלה 50 שקל. כמה אתה צריך להוסיף? תפילין. אתה יכול לקנות תפילין, יש לך מחירון. תפילין הכי פשוטות, הכי פשוטות ככה. יש תפילין יותר מהודרות. וכן הלאה. כמה אתה צריך להוסיף על המחיר בשביל העידור? עידור מצווה עד שליש. עד שליש אתה חייב. לפי רש"י, הכוונה היא חייב. יוסיף שליש בדמי. אתה צריך להוסיף.
שליש מהמחיר
העירוני. כן. תוספות לא אומר ככה. תוספות לא מדבר על כסף. לי תוספות, קצת שיטה מיוחדת. תראו בתוספות שזה לא שליש בכסף, אלא שליש.
כן, זה ממש.
לפי פירוש אחד, זה מה שרבה שיש, שליש מלגב או שליש מלבר. האם הכוונה עכשיו שזה שליש, זאת אומרת 10 שקלים, או שעכשיו אחרי שהוספתי 40
אז 45,
זאת אומרת שעכשיו שאני הכי אוסיף יצא ששליש, זה בעצם 45. עכשיו כאילו התוספת יצא שהיא עכשיו יצרה שליש חדש לעומת, היא אומרת מה שנשאר עכשיו זה שני שליש כאילו, לעומת. אז 40 או 45 זה ספק. מה? האם אני מוסיף שליש, יש לי 30 שקל, אז אני מחלק את זה ל3, או שאני מחלק לחצי ואני מוסיף עכשיו חלק שהוא שווה לאחד החצאי, זה השליש הספק.
אז זה
50%.
תוספות אומר שזה לא בכסף, הוא אומר שזה בשיעור, לא בכסף אלא ב... אבל כל הפוסקים כותבים כרש"י. תוספות זה דעת יחיד, כל הראשונים, הגר"א פה מאיר, כן, שכולם כותבים כרש"י, שהכוונה שליש ב... זה וזה ההלכה, שאדם צריך להוסיף בלידור מצווה, אם יש לו אפשרויות, אדם צריך להוסיף בידור, זה מה שאדם נדרש. אמרי משמד רבי זרע, עד שליש משלו, מכאן ואילך משל הקדוש ברוך הוא. אומר רש"י, עד שליש משלו, אותו שליש יוסיף בידור מצווה משלו, ונכון, אתה הקדוש ברוך הוא בעולם הבא חשבן את זה. מכאן ואילך, אם אתה מחליט להוסיף יותר משליש בעידור, הקדוש ברוך הוא יחזיר לך את זה. בחייך. זאת אומרת, יפרה לך את זה. אתה לא תפסיק. תוספות, אוכל פירות בעולם הזה, והקרן קרן של עולמות. תרוויח פעמיים. גם בעולם הזה וגם בעולם הזה. לפי זה היה מי שטען, יש מחלוקת פוסקים בזמננו. אם אדם עושה, לוקח קבלן, וכל הפועלים גויים, יוצא יותר זול מלקחת קבלן שפועלים יהודים. כמה הוא צריך להוסיף? בשביל מצווה, יש מצווה להעסיק אחי יהודי, חיי אחיך הקודמים. יש מצווה להעסיק יהודי ולא גוי, כי הוא לעשות פרנסה ליהודי. כמה צריך להוסיף? אז יש חלק מהפוסקים שטענו ככה, שליש.
זה מצווה או עידור מצווה?
כן. מצווה. אז זה נכון. זה דעות. משנה חדשה. אני
חושב
שזה 40 שישית. כל שחרתי בשמירתו, הכשרתי את נזקו. אם אני חייבתי לשמור על משהו, אז נחשב שאני גרמתי לנזק. אני הכשרתי את הנזק. אם לא שמרתי כמו שצריך, זה אני עשיתי אותו. הכשרתי מקצת נזקו. לפעמים האדם הוא לא גרם את כל ההזק, הוא גרם חלק, אבל זה החלק הקריטי. וכיוון שזה החלק הקריטי, חייבתי בתשלומי נזקו כהכשר כל נזקו. הגמרא תביא דוגמאות, זה שהאדם הוא עשה את הקש ששבר את הגמל, כמו שאומרים. הוא עשה דבר קטן, והדבר הקטן הזה הוא זה שעשה את כל הנזק. אז הוא חייב עכשיו לשלם על הכל. נכסים, איזה נכסים חייבים בתשלומים, איזה נכס, אם הוא הזיק, הבעלים צריך לשלם. נכסים שאין בהם מעילה, או נכסים אם הזקתי. אם הזקתי לנכסים שהם לא של הקדש, למדנו את זה, שאם אני מקדיש נכס של הקדש, אני פטור. אבל אם אני מקדיש נכס של מישהו, אני חייב. נכסים של בני ברית, של יהודי, אבל אם הזקתי, אם השור שלי הזיק, העבור שלי הזיק לנכסים של גוי, אני פטור. נכסים מיוחדים, הכוונה שהם של מישהו, ובכל מקום, כל מקום שהשור שלי או הבור שלי הזיקו, אני צריך לשלם. חוץ מרשות המיוחדת למזיק. אם השור של השכן נכנס אליי לחצר בלי רשות, ולכן הוא נזק, זה לא, אני לא אחראי על זה, הוא נכנס בלי רשות, זה שלי. ורשות הנזק והמזיק. אם הגמרא תסביר מה זה רשות הנזק והמזיק, בכל המצבים שהזיק, חייב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. תנו רבנן, כל שחבתי בשמירתו, הכשרתי את נזקו. אם אני אחראי על משהו, כל האחריות עליי. למשל, שור ובור שמסרן לחירש שוטה וקטן. יש לך כלב רוטוויילר כזה רציני. ואתה נותן אותו, אומר לילד בן ארבע, לך תוציא אותו לטיול. והוא השתחרר די מהר ועשה נזקים. אתה צריך לשלם. אתה לא יכול להגיד, אני נתתי, שמרתי. זה לא נקרא שמירה. אז אתה נחשב שאתה המזיק. חייב לשלם. מה? השאלה אם זה שמירה מספקת, הערכה שלנו זה שמירה טובה. מה שאין כן, באש. זאת אומרת, מה ההבדל בין זה לבין אש? זה מה הסכינה? אילה אם השור קשור והבור מחוסה, וחוותה גבי אש, שזה סוג של גחלת, מה השנח או מה השנחה? אם אתה טוען שגם אם הכלב היה קשור היטב, ורק אמרתי לילה תעמול ליד, בכל זאת אתה טוען שהילד, אני כן צריך לשלם אם הכלב ישתחרר, אז גם בגחלת, אם אתה מחמיר, תחמיר ב... לא יודע, גם בגחלת, גחלת קטנה, אמרתי לילד, תעמוד ליד הגחלת, תשים לב שהיא לא נדלקת. אז אם זה, אם פה אני חייב, גם פה אני חייב, פה אני פטור, פה אני פטור, מה ההבדל? אלא עדיין מדובר בשור משוחרר, הכלב היה, שחררתי אותו, אז נתתי לילד להסתובב עם הכלב, או בור מגולה, אמרתי לילד, איך תשמור, עכשיו יש פה בור, תעמוד הזה, הילד שומר בדיוק שתי דקות עד שהוא לא שם לב והלך שחקים חברים שלו. וחוותה גבי, זה שלבת, זה לא גחלת, הייתה פה מדורה. ואז אם ככה, אז למה פטור? השם יש פטור? למה פטור? הרי שלקי שומר בשם חזקיה, לא שם למשל שור גחלת וליבה, אבל שלבת, אם אני נתתי לילד לשמור על מדורה, אני חייב. כי מה אתה נותן לילד קטן לשמור על מדורה? ברי הזקה. זה הזקה סביר מאוד שיקרה. לעולם בשור קשור ובור מחוסה, ובכל זאת אם קרה משהו אתה חייב, כי לא נותנים לילד לשמור על זה. וכרחבתה גבי אש מדובר על גחלת, לא מדורה. וכאמרת מה יש נאחה, מה יש נאחה, נגיד לך מה הבדל. שור דרכן הניתוק, כלב הוא יכול להשתולל לפעמים, אז זה לא אחרי, גם אם הוא קשור לתת את שמי שישמור עליו, זה יהיה אלה. בור דרכי לניטורי. לפעמים המכסה של הבור זז. קוראים דברים זזים, יש רוח, יש גשם, יש דברים זזים. אתה לא יכול לתת אחריות לילד קטן על בור מחוסה. גחלת בדיוק הפוך. גחלת המהלך שלה היא הולכת ונכבאת. הגל גחלת, לאט לאט היא נכבד. כמה דשב יקלה, מעמי עמיה ואז לה. אז לכן, זה בסדר גמור לתת לילד לשמור על גחלת, כי הסיכון הוא הולך ופוחית. לפי רבי יוחנן, ואמר, אפילו מסר לו שלב את נמי פתו, רבי יוחנן טוען, שאפילו אם נתתי לילד לשמור על מדורה, זה בסדר גמור. אז לכאורה, גם בשור מותר ובור מגולה, היה צריך להגיד שפטור. למה לא? מה ההבדל? מה ישנה אחה? מה ישנה אחה? כדומרה, אחה, אתם צוותא דחרש כגרים, אחה לא צוותא דחרש כגרים. אם נתתי לילד לפיד, לפיד של אש ביד, אמרתי לו, תשמור על הלפיד הזה. והוא הסתובב עם הלפיד, התחיל ללכת איתו. אז אמנם זה חוסר אחריות שלי, אבל הוא בסוף עשה את הנזק. הוא הסתובב עם הלפיד. אם הוא היה עומד במקום, לא היה קורה כלום. בשור ובבור, שהם שור מחוסה ובור מחוסה, זה הנזק פה. הוא לא תוצאה של פעולת הילד. בכל אופן, נחזור לעיקר הדין, שאם אדם נתן לילד לשמור על כלב חזק, גם אם הכלב היה קשור, כיוון שזה קורה של כלבים משתחררים, זה לא אחראי שילד שומר על זה. או משהו מזיק, נגיד נשבר משהו ברחוב, נשברו זכוכיות ברחוב, ויש פה עכשיו סכנה. אתה אומר לילד קטן, תשמור רגע, תשמור כמה דקות, אני הולך. זה לא טוב, כי זה לא אחרי ילד קטן הולך. אתה לא יכול לתת לו, אתה צריך להעמיד בן אדם מבוגר, שיזהיר, ישים לב שאנשים לא נזקים.
אבל לתת לו לפיד בוער זה בסדר.
לפי רבי יוחנן. לא שזה בסדר, זה שאתה פטור. טוב, יום טוב לכולם.